עברנו על על ה נקרא לזה מטאפיזיקה שביסוד המשפט ההלכתי, כשהטענה הבסיסית הייתה שהסטטוס המשפטי הוא נגזרת של איזשהו מצב מטאפיזי. זאת אומרת, כשאני בעלים על משהו, או כשאני מקדש אישה או מגרש אישה, אז יש, אני כביכול מייצר איזשהו מצב שונה במציאות, במציאות המטא-משפטית, המטאפיזית, וההלכות שקשורות למצב הזה הן נגזרות שלו. וראינו לזה כל מיני השלכות, כמו האפשרות להיות בסטטוס של גרושה ואשת איש בבת אחת, או בעלות שמופיעה ללא שום זכויות, כמו שראינו אצל עבד מעוכב גט שחרור וכדומה. יש פה במאמר שכתבתי על העניין הזה של מה זאת חלות, אז דיברתי על זה ש בבסיס התובנות המשפטיות או תפיסות המשפטיות יושבת איזושהי פעולה שלפחות נראית מאוד דומה לתצפית. בעצם אנחנו רוצים לדעת מה הסטטוס המשפטי, מה הנורמות המשפטיות שקיימות במצב מסוים, אנחנו לא קובעים אותם, אנחנו צופים במציאות, מסתכלים מה קורה שם, והתוצאות זה בעצם הנורמות המשפטיות. זה בניגוד לתפיסות המקובלות שבמערכות משפט רגילות, זה בדרך כלל מה שמבינים, שנורמות משפטיות נקבעות על ידי הקהילה. זאת אומרת, יש איזושהי הסכמה של הקהילה, וזה מה שקובע את הכללים המשפטיים, את החוקים שנוגעים לאותה סיטואציה. מה שאני רוצה לעשות היום זה להראות את זה בפועל. לעשות צעד אחד הלאה ולראות שבאמת צורת החשיבה וצורת ההנמקה בהקשר של המשפט ההלכתי נראית שונה מאשר בהקשר של המשפט הכללי, ואני אתן שהבסיס לשוני הזה הוא בעצם התמונה שתיארתי עד כאן. העובדה שיש פה בעצם איזשהו סוג של מציאות שאנחנו מחויבים לה, הדברים לא מסורים לנו לגבש את זה או לעצב את זה כמו שנראה לנו. לפעמים אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו מורים הלכה שברור לנו שהיא לא צודקת, או שהיא לא הדבר הצודק, היא צודקת.
אבל זה לכל
ירוש בעלים. מה? למשל, עבדה אחרי ירוש בעלים. ובכל זאת אנחנו עושים את זה כי זאת העובדה. אני גם לא הייתי רוצה שאש תשרוף מישהו חף מפשע שנקלע לתוכה, אבל ברור לי שזה לא משנה. זאת אומרת, הוא יישרף אם הוא יהיה בתוך האש. למה? כי זה טבעה של האש, היא שורפת. בהקשר המשפטי הטענה שלי זה מאוד דומה. זאת אומרת, אתה מוגדר להיות בעלים פשוט כי זאת העובדה, לא כי זה נכון, זה צודק, זה כי כך קבענו, לא משנה איך שלא תתייחסו לזה, אלא פשוט כי אתה הבעלים, כי זאת העובדה. זאת עובדה שלא תלויה בנו, אנחנו בעצם כפופים למציאות הזאת.
זה מסכמה, לא?
לא.
מסכמה חברתית?
לא, לא. הטענה שלי שלא. אני אסביר. אני אביא... מה? יש מקומות שהוא מתבטא ככה, כן, יש מקומות שהוא מתבטא ככה. לא יודע אם יש מקום שבו ברור הוא משיג את זה בצורה מפורשת, אבל זה עולה בהרבה מקומות מהאמירות שלו. אני אעשה את זה בשתי סוגיות. סוגיה אחת זה דיני השבת אבדה, והסוגיה השנייה זה זכויות יוצרים. בשני המקרים האלה אנחנו מדברים, יש להם היבטים, לפחות היבטים קנייניים, דיני הקניין. ובשני ההקשרים האלה אנחנו יכולים לראות בצורה מאוד ברורה, נדמה לי, שפוסקים עומדים מול מציאות שברור שהם לא היו רוצים אותה, אבל ברור להם שזאת המציאות. זאת אומרת, אין מה לעשות. כאילו, המציאות כפויה עליהם, למרות שזה לא המצב שהם היו רוצים שיקרה. אני אתחיל עם משאבת אבדה. הטענה, המקרה ש, שבעקבותיו ככה העסק הפיל לי את הסימון, זה היה פסק דין מאוד ידוע בבית המשפט העליון שנקרא הנדלס, ובדרך כלל הוא מובא בהקשרים משפטיים בהקשר של חוק יסודות המשפט. נקבע שכשיש איזושהי לקונה או אי אפשר למצוא תשובה משפטית במערכת המשפט שלנו או באמצעות הקש, משנה, אז נזקקים לעקרונות הצדק והיושר של מורשת ישראל, משהו כזה, עוד איזה מילה באמצע, לא חשוב, כל עסק הזה אין שום משמעות. הדתיים כמובן אומרים שזאת ההלכה, החילונים אומרים שזה עקרונות המורפיים של צדק ויושר, שבעצם מרוקנים לגמרי את החוק מתוכנו. מה? הנביאים, כן, לא משנה שיהיה הנביאים. מוסר הנביאים שאומר אשרי מי שיוחז וניפץ עול עלייך אל הסלע, או כל מיני עקרונות מוסריים נעלים מהסוג הזה. בכל אופן, אז אתה אומר שהכתובים הם לא מוסריים, רק הנביאים הם מוסריים, הבנתי. טוב, בכל אופן, לא מתכוון להתעסק כאן עם חוק יסודות המשפט, אני רק אומר שהפסק דין הזה נידון בדרך כלל ועוסקים בו לא מעט סביב העניין הזה, סביב הוויכוח מה זה העקרונות הצדק והיושר והמשפט, משהו של מה שאתם רוצים. זאת אומרת, האם זה ההלכה או שזה איזשהו משהו יותר אמורפי, מופשט, שלא אומר כלום בקיצור. זאת אומרת, אלה שתי האפשרויות. דיברנו, אני חושב, כשדיברנו על המוסר, אז אמרתי שאני לא מצליח להתאפק בכל זאת מלהעיר על זה, למרות שאמרתי שאני לא... כשדיברנו על מוסר, אז אמרתי שאני חושב שאין דבר כזה מוסר יהודי. יש הלכה, ההלכה מחייבת את היהודים ולא את הגויים, אבל מוסר, אם משהו הוא מוסרי אז הוא מחייב את כל באי עולם, ואם הוא לא מוסרי אז הוא לא מחייב את אף אחד. אין חיה כזאת מוסר יהודי, פשוט אוקסימורון לעניות דעתי. לכן בעצם כל עוד אתה לא מה? כן, אבל התפיסה היהודית על המוסר היא בסדר מה שאתה חושב. אם אמא שלך יהודיה, אז התפיסה שלך זה התפיסה היהודית על המוסר. לא, אין לזה שום משמעות במובן הזה. כי אין תפיסה מסורתית וכולי. ברור שאנשים עושים את מה שנראה להם מוסרי. אחרי זה כותבים את זה בספר, בכתב רש"י, וכורכים את זה בכריכה חומה עם אותיות זהב, וזה נהיה התפיסה היהודית. אז בסדר הכל יוצא מ... מהתפיסה המוסרית של הרשב"א או של הרמב"ם או של, לא יודע, מישהו, יוסף קארו. זאת אומרת, ובמובן הזה אין לזה שום דבר יהודי חוץ מאימא של מי שכתב את הספר. ולכן, כיוון שכך, אז זה בעצם הטענה שלי, שאין יותר משתי האפשרויות האלה, איך לפרש את חוק יסודות המשפט. זאת אומרת, זה או לדבר על ההלכה, או לדבר על כלום. זאת אומרת, עקרונות צדק ויושר זה ברור, זאת אומרת, בכל מקום שבו אין קביעה משפטית ברורה, תזקק לעקרונות צדק ויושר. נשמע סביר, אבל מה זה קשור למורשת ישראל או דברים מהסוג הזה?
אפשר להסתמך על תקדימים משפטיים של ועד ארבע ארצות וכל...
אפשר להסתמך, אבל אני לא חושב שזאת הסתמכות שנובעת מההגדרה הזאת.
מורשת ישראל, המורשת המשפטית של עם ישראל.
כן, אבל עקרונות הצדק והיושר זה לא המורשת המשפטית. המורשת של הצדק והיושר. הצדק והיושר, אני לא יודע מי מייצג את הצדק והיושר. מה שנראה לך צדק ויושר, זה הצדק והיושר. זאת אומרת... ואם זה לא ישר, אז מה אכפת לי זה כתוב במאה ספרים?
המקרא שאומר ועשית הישר והטוב.
הישר והטוב, תעשה את הדבר המוסרי.
לפי איזה עקרונות?
לפי העקרונות שאתה מבין, מה זה ישר וטוב?
כל אדם לפי דרכו שלו?
ודאי, תגיד לי אתה למה הפסוק מתכוון, הוא לא אומר כלום הפסוק. ועשית הישר והטוב, אוקיי, אני רוצה לעשות הישר והטוב, איפה קוראים, מה זה ישר והטוב?
ולמה נהנשים
שלא עשו את הישר? אתה לא מתנהג מוסרית.
מה?
כי אתה לא מתנהג מוסרית.
לפי איזה מוסר?
מופיע מוסר באשר הוא. מה זה איזה מוסר? אין איזה מוסר, יש מוסר אחד. מה שמחייב, אני לא אומר שכל האנשים מסכימים לגבי מה אומר המוסר, יש ויכוחים בתחום המוסר, אבל זה קשור ליהודי ולא יהודי. יש ויכוחים, כי אפשר לראות צדדים לכאן ולכאן בסוגיה מוסרית מסוימת. אבל זה קשור ליהודי ולא יהודי. מה שנראה לך מוסרי, אתה חייב לעשות. יש ציפייה של התורה. שתעשה את הדברים המוסריים. אבל הציפייה הזאת קיימת מכל באי עולם, לא רק מיהודים. אגב, זה גם לא מצווה מנויה, כמובן, בדיוק בגלל זה. עשית ישר וטוב, זאת לא מצווה מנויה. למה היא לא מצווה מנויה? כי זה לא שייך להלכה, זאת ציפייה מוסרית, זה לא ציפייה הלכתית. ולכן גם התורה לא מפרטת מה זה הישר והטוב. כל אחד מבין מה זה ישר וטוב, זאת ההנחה, פחות או יותר.
כמו הרמב"ן, כמו שנראה מהרמב"ן, שכוונה היא לראות מהמצוות, לראות מהמצוות מה המגמה שלהם.
כשאתה תראה מהמצוות מה המגמה שלהם, אתה תמיד תראה את מה שנראה לך נכון. זה דיברתי כבר גם פעם על הלימוד, מה שלומדים בלימוד תנ"ך, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אוקיי. מה ש... אם זה סותר את המוסר, תאמין לי שאף אחד לא יעשה את זה. אם בעיניי זה סותר את המוסר, אף אחד לא יעשה בגלל הפסוק הזה את מה שלא מוסרי בעיניו, כי ככה נראה לו רוח המצווה הסף קוף י' ד'. זה, הוא לא יעשה את זה פשוט. זה לא...
ילדים,
זה מצווה הלכתית, זה לא קשור למוסר. זה מצווה של הריגה של המלך, זה לא קשור למוסר. זה לא מוסרי, אבל זה חובה הלכתית. זה לא קשור, זה לא אומר שזה מוסרי. זה שני דברים
שונים. זה יכול להיות לא מוסרי.
נכון. גם המוסרית וגם האנטי-מוסרית. כן. דיברנו על זה כשדיברנו על המוסר, אז דיברתי על זה בהרחבה.
נכון.
יש, זה קונפליקט. זאת אומרת, אני חושב שיש אספקטים דתיים של המציאות, יש אספקטים מוסריים של המציאות, ולא תמיד הם מתלקטים. לפעמים יש התנגשות. זה לא אומר שהתורה לא אכפת ממוסר. זה רק אומר שהקטגוריה של מוסר היא לא זהה לקטגוריה של הלכה. ולכן לפעמים ההלכה תגיד לך לעשות X, אבל ה-X הזה הוא לא מוסרי. בסדר, אז אתה בדילמה, מה לעשות עכשיו? האם ללכת עם המוסר או ללכת עם ההלכה? ואגב, לא תמיד התשובה היא ללכת עם ההלכה. יש עבירה לשמה, יש כל מיני מקומות שבהם דווקא המוסר גובר. דיברתי על זה אז, והבאתי גם דוגמאות אפילו מפוסקים. זאת אומרת, ש... עם ההלכה ולא עם המוסר, ודאי שיש. החידוש הוא שאפשר להגיד הפוך. שלפעמים הולכים עם המוסר, אפילו שזה נגד ההלכה. אוקיי, אז טוב, זה כל דרך סוגריים בחוק יסודות המשפט. הטענה היא בעצם איפה זה עולה. היה סיפור עם האנדלס שמצא, מה? כן, הוא מצא על רצפת בנק קופת עם, הוא מצא צרור של ניירות ערך. והוא הלך לפקידים, אני לא יודע מי שהיה שם בבנק, הוא אומר, תשמעו חבר'ה, מצאתי פה ניירות ערך, יכול להיות שיבוא מישהו שאיבד אותם ונחפש את זה, אז הנה, תשמעו את זה אצלכם ותדעו שיש פה, אם מישהו בא ודורש את זה, אז שיקבל. עברו 4 חודשים, החוק אומר שאחרי 4 חודשים העבדה שייכת למוצא, אז הבנק לקח את הניירות ערך, והאנדלס תבע אותם, הוא אומר, אני המוצא. אחרי 4 חודשים, אם לא מצאנו את המעבד, אז אני זה שצריך לקבל את ניירות הערך, ואז התעורר דיון, מי הוא המוצא? זאת אומרת, למי מגיע ניירות הערך? שניהם התווכחו על הזכות ליטול חלק במצווה החשובה של השבת עבדה. זאת אומרת, נחשב המוצא. לא, דווקא האנדלס, אני חושב שהוא התנהג בסדר, הוא השאיר את זה לבנק, בשביל ש...
הוא היה פרויקט.
כן, לא יודע. בכל אופן...
להגיד לבנק, תמצאו.
זה לא כל כך פשוט, כי החוק, אם לא עשית את מה שאתה צריך לעשות, או את מה שסביר לעשות, אתה לא מקבל את העבדה אחרי 4 חודשים. אם זה לא סביר לקחת את זה אליך, כי אתה יודע הרי שהמוצא, אף אחד בבנק לא יזכור שזה נמצא אצלך כשיבוא המוצא עוד חודש, המעבד, סליחה, עוד חודש, אז לא עשית בעצם את חובתך. מי שלא עשה את חובתו לא מקבל את זה גם אחרי 4 חודשים. בקיצור, לא יודע, יכול להיות שבאמת גם היה צדיק, אני לא רוצה להוציא את דיבתו רע. אגב, מישהו, זה שופט מחוזי בחיפה, פגשתי אותו איזה כנס, והוא סיפר לי שיש איזה פרט שלא יודעים על משפט אנדלס. רגע, מה זה היה שם? אני לא זוכר, אני צריך לראות, הייתי עם פינגרשטיין, אני צריך לשאול אותו. פתאום עכשיו אני נזכר. פרט פיקנטי דווקא.
שהוא
המעבד? כן, הוא המעבד, הוא ניסה להלבין הון. נדמה לי. הוא ניסה להלבין הון, אז הוא כאילו מצא את הצרור ניירות הערך, ולא מכירים את הקטע הזה. הוא אמר לי, זה בדוק, זאת אומרת, זאת העובדה. התברר אחר כך, כן. שהוא המעבד, הוא ניסה, עכשיו אני נזכר, בדיוק דיברנו עם אנדלס היה צדיק או לא, כן, אז... טוב, בכל אופן...
מה המינוס של הבנק שהם המוצאים?
אה? אז הבנק אומר, זה היה בבנק, מה זאת אומרת? זה היה אצלנו בשטח ששייך לנו.
כאילו חצרו של אדם כולנו.
מגיד, או משהו כזה, עוד פעם, לא יודע בדיוק באיזה מינוח הם השתמשו, אבל כן, תנת להם הייתה שהם המוצאים, לא רק זה, גם במובן שמעבר לחצר, ארבעה חודשים זה היה אצלנו, ואנחנו טיפלנו בעבדה וחיכינו שיבוא המעבד. מי שמטפל בעבדה הוא המוצא, זאת אומרת, לא מי שעיניו נפלו על הטרון הירות האלה. אני מניח שאולי זה היה יותר הנימוק שם. בכל אופן, אז התעורר איזשהו דיון, ומתברר שכנראה אין זה תשובה פשוטה למקורות המשפטיים הרגילים, בחוק או בתקדימים, לא משנה, לא הייתה לזה תשובה פשוטה, זה נראה כמו לקונה. אז מנחם אלון, כמובן, אמר, זה במסגרת, זוכרים את חוק המרקולים, הזכרתי את זה פעם, שפסק הדין של, איך קראו לנשיאה הקודמת? בייניש? בפסק הדין היא פותחת אותו בזה שזה בכלל לא עניין של דתיים. לפני הקודם? נאור, פסק הדין של נאור. אז היא בתחילת פסק הדין, אז היא כותבת שם שזה בכלל לא קשור לדתיים ולחילונים וכל מיני דברים עם לסגור את המרקולים בשבת, והיא כותבת פסק דין מנומק למה לדעתה אי אפשר לסגור את זה וכולי, שכמובן היו שם חמישה שופטים, שני הדתיים היו בעד לסגור ושלושת החילונים היו נגד. אבל במשפט הראשון על הפסק דין הזה, זה הרי לא יאומן הדבר הזה, במשפט הראשון על הפסק דין הזה היא כותבת שזה בכלל לא עניין של דתיים וחילונים, זה לא תלוי בכלל בתפיסת עולם, זה לא, זה פשוט שאלה משפטית טהורה. אוקיי, בכל אופן, אז יכול להיות זה סיכוי מסוים. אחת חלקי 32 נדמה לי, אני לא יודע, בעצם לא בטוח. טוב, אז צריך להיזקק בעצם לחוק יסודות המשפט, כי יש לקונה. אז מנחם אלון אמר, טוב, אז יש לנו הלכה. הלכה אומרת שמצא אצל שולחני, יש משנה בעבר המציאה, שאם הוא מצא אבדה אצל שולחני, אז תלוי איפה זה. אם זה מהשולחן והחוצה, השולחני יושב מאחורי שולחן, ומצד השני הלקוחות באים. אז אם אתה מוצא משהו מהצד השני של השולחן, זה כמו רשות הרבים, המוצא זה מי שראה את זה. למרות שזה הקרקע או החלל שייך לשולחני. אבל אם זה מאחורי השולחן, בכיוון של השולחני, אז הוא נחשב המוצא. זאת אומרת, אז זה שלו. אז אומר מנחם אלון, טוב, אז גם פה זה אותו דבר. פה זה בבנק קופת עם, אבל זה במקום שבו כל האנשים מסתובבים, זה כמו מחוץ לשולחנו של השולחנים, וכיוון שכך זה המוצא זה אנדלס, זאת הטענה, וכיוון שיש לקונה אז צריך להזקק לעקרונות להלכה, לסיפור שלנו של מנחם אלון. ושופטי הרוב טענו נגד, כמובן לא קשור לדתיים וחילונים בכלל, אבל שופטי הרוב במקרה שהיו חילונים טענו נגד, והם אמרו ש... כל מיני טענות. הם אמרו, א', שאין לקונה. ב', כי אפשר להשלים את זה באמצעות היקש. אתה צריך להחליט שאי אפשר להשלים את זה באמצעות היקש כדי זה יהיה לקונה. עכשיו, להחליט שאי אפשר להשלים משהו באמצעות היקש, זאת בדיחה אינטלקטואלית. אז או שאין לקונה, או שהטענה היא שהלקונה בכלל הייתה, זו טענה מעניינת, הלקונה בכלל הייתה... הלקונה הייתה מה נקרא בחוק יסודות המשפט, יש ביטוי שהוא בעצם היה זה שדורש פרשנות. כתוב ככה, אני אקרא לכם אולי קצת כמה סעיפים נבחרים מחוק השבת עבדה, לא חוק יסודות המשפט, חוק השבת עבדה. המוצא עבדה ונוטלה, להלן המוצא, חייב להשיבה לבעלה או להודיע עליה בהקדם למשטרה, זולת אם בנסיבות העניין יש להניח שבעל העבדה התייאש ממנה מחמת ניעוד שוויה. הודיע המוצא למשטרה, רשאי הוא למסור לה את העבדה, והוא חייב לעשות כן אם היא דרשה זאת ממנה. סעיף 3, המוצא עבדה ברשותו של אדם אחר, שזה הנושא שלנו בעצם, חייב להודיע עליה לבעל הרשות ולמוסרה לו לפי דרישתו. לבעל הרשות, לא למעבד. קיבל בעל הרשות את העבדה לידו, יראו אותו כמוצא. Okay? קיים המוצא הוראות סעיף 2, הודיע למשטרה, עשה את מה שצריך, לא משנה, ולא נתגלה בעל העבדה תוך 4 חודשים, יראו כאילו התייאש ממנה, והמוצא יהיה לבעל העבדה. המוצא מקבל זוכה בעבדה. התקופה האמורה תתחיל מיום שהודיע למשטרה על העבדה.
הוראה מפורש שזה שייך לבעל הרשות.
אה?
לבעל
נכון. אוקיי, עכשיו השאלה, מי נקרא... רגע, הטענה היא, מי נקרא בעל הרשות? האם בעל הרשות פירושו הבעל הנכס בדיני הקניינים, או לא? אז היה כל מיני ויכוחים על זה. ואגב, גם שופטי הרוב לא תפסו את זה כדבר פשוט, שבעל הרשות זה מי שבעלים על הקרקע ששם זה היה מונח, כי ברשותו של אדם אחר זה לא, גם ברשותו, גם השאלה אם זה... אם זה בתוך קניינו של אדם אחר, רשותו זה הרי מושג קצת יותר מאורפל, גם בהלכה. אגב, גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים, זה לפי שאינו, וזה לפי שאינה ברשותו. זאת אומרת, ברשותו זה דווקא בהקשר ההלכתי, זה בא להפוקה מבעלות. זאת אומרת, הבעלים האמיתי לא יכול להקדיש, כי זה לא ברשותו, למרות שזה שלו. בכל אופן, זה היה איזשהו ויכוח בין השופטים, והטענה הייתה שבאמת לא ברור המונח הזה שמי נחשב בעל הרשות הוא לא ברור. אז זה היה מוסכם, אי אפשר מתוך המערכת המקורות המשפטיים שלנו, אי אפשר להוציא תוצאה ברורה למי נקרא בעל הרשות. רק הטענה הייתה שמה שאלון עשה הוא לא ישלים בכלל את הלקונה, הוא לא ישלים את הלקונה, בגלל שהלקונה הייתה פירוש של מושג, מי נקרא בעל הרשות. אבל בהלכה, כשאומרים שמי שזכה בעבדה, כשהיא נמצאת מחוץ לשולחנו של השולחני, זה לא, ההלכה לא נזקקת לשאלה מי נקרא בעל הרשות. ההלכה קובעת את הדין הקנייני, למי זה שייך. אנחנו לא מדברים על דיני קניינים, יש פה לקונה בהבנת מושג. המושג הזה לא מופיע בהלכה. זה לא שאתה יכול עכשיו לקחת מההלכה, אגב, אפילו אם היה מופיע בהלכה, לא ברור שאפשר באמת לשאוב משם פירוש של מושג. פירוש של מושג זה עניין שהוא תלוי הקשר, זה יכול שבהלכה הוא מתפרש ככה ובמערכת המשפט מתפרש ככה. אני מניח, כבר את ההיגיון שלי אומר שהשלמת לקונות זה בהקשר של נורמות משפטיות, לא בהקשר של פירושי מילים או פירושי מושגים. אבל למשנה, גם אם כן, אין בהלכה מקור שמראה לך שבעל הרשות פירושו הנדלס. לא, זה לא כתוב שם. מה שכתוב זה שבדין, בסיטואציה כזאת, הנדלס הוא זה שנחשב המוצא. זה נכון, זה כתוב בהלכה, אבל זו קביעה נורמטיבית. זו לא קביעה מושגית. זו לא שהוא נחשב בעל הרשות. והרי בהקשר של החוק אין לקונה נורמטיבית. הנורמות ברורות לגמרי. זה ידוע, זה שייך לבעל הרשות. החוק קובע חד משמעית מה קורה. רק השאלה מי זה בעל הרשות? אז יש לך שאלה של פירוש מושג. את פירוש המושג הזה אתה לא יכול להשלים מההלכה. בהלכה בכלל לא מופיע המושג רשות בהקשר של השבת הוודה. בכלל לא, זה לא מושג שבו משתמשים. עוד מעט אני אסביר גם למה. אז לכן אני חושב שיש טענות חזקות לטובת שופטי הרוב, לדעתי אלון טעה שם. בכל אופן, הדיון בפסק דין של הנדלס בדרך כלל נסוב סביב חוק יסודות המשפט. זאת אומרת, מה זה חוק יסודות המשפט? למה זה מחייב? להלכה, לעקרונות מוסר, איפה יש לקונה, איפה אין לקונה? אותי עניין משהו אחר. בסופו של דבר שופטי הרוב הביאו את לחמם מכל מיני מערכות משפט אחרות, אירופיות, אמריקאיות, והם אמרו משמה שבעצם במערכות המשפט האלה צריך לתת את זה לבנק.
שהוא בעל הרשות.
כן, או שהוא בעל הרשות, אני אפילו לא יודע אם הם השלימו פה מושג או שהם עשו היקש משפטי, אבל הם טענו שצריך לתת את זה לבנק, מכל מיני סיבות שאני אסביר בהמשך. וכיוון שכך, אז הם אמרו שפה הבנק הוא המוצא. ולא הנדלס. עכשיו, אותי בהקשר הזה לא כל כך מעניין חוק יסודות המשפט, אלא מעניין אותי למה באמת ההלכה עומדת בניגוד לשאר מערכות המשפט. למה באמת בדיני השבת הוודה בסיטואציה כזאת ההלכה אומרת שהנדלס הוא הזוכה, הוא המוצא, ומערכות המשפט הרגילות אומרות שזה הבנק. מה שונה בהלכה? למה היא הגיעה למסקנה הזאת? זו לא שאלה בעולם המשפט, זו שאלה במשפט השוואתי. למה המערכת המשפטית ההלכתית מגיעה לתוצאה אחרת מאשר כל מערכות המשפט האחרות? לפחות כל אלה שהם הביאו שם, לא בדקתי את כל המערכות, אבל כל מה שהם הביאו שם זה הכל הולך לכיוון אחד. והתחושה שלי הייתה שזה משקף איזשהו הבדל מהותי בחשיבה המשפטית בין ההלכה לבין מערכות משפט רגילות. לא קשור לחוק יסודות המשפט. הטענה בעצם היא הטענה הבאה. הם בעצם אומרים כך, שופטי הרוב. אני יודע, אגב, היו שני סיבובים בבית המשפט העליון על העסק הזה. הטענה של חלק מהם, עוד פעם, היו פה מקורות שונות כולה, אבל אני חושב שרובם כתבו שהמטרה שבגללה, פרשנות תכליתית בעצם, המטרה שבגללה המחוקק נותן את העבדה למוצא, זה כדי לדרבן אותו לעשות את חובתו, לעשות את כל מה שהוא צריך כדי להשיב אותה לוודא השווה אופטימלית למעבד. בגלל זה נותנים לו את העבדה בסוף, לא מה שניתנו לו, זה לא שלו, למה לתת לו את זה? אז הטענה היא שזה חלק מהניסיון לדרבן אותו לעשות את מה שהוא צריך על פי החוק כדי למצוא את המעבד, לעשות אופטימיזציה של סיכויי ההשבה. אז לכן הענקת העבדה למוצא בעצם משועבדת למטרתו של חוק השבת עבדה. חוק השבת עבדה מטרתו לוודא או להגדיל את הסיכוי להשיב את העבדה למעבד. בגלל שאם אתה מוצא את העבדה בבנק, אז ברור שאם הנדלס היה לוקח את העבדה איתו, אין שום סיכוי שזה היה חוזר למעבד. המעבד לא יודע מי זה הנדלס, אחרי חודש הוא היה מגיע לבנק, אף אחד לא יודע שלפני חודש הנדלס מצא פה ניירות ערך וזה הלך איתו הביתה.
זה קונקרטי הזה?
כן, לא, לא, דבר על מיקר. מה? מה זה בכלל?
זה שנותנים את העבדה למוצא.
כן.
הוא
מקבל את זה רק אם הוא עשה את מה שהוא צריך על פי החוק, למצוא את המעבד. אם הוא לא עשה את מה שהוא צריך, לא הודיע למשטרה או לא מסר.
התנאי זה שהוא עשה את החוק, זה מה שמתאר.
ברור, אני אומר, אני אתן לך מקל וגזר. זאת אומרת, אם תעשה את מה שצריך על פי החוק, תקבל אחרי 4 חודשים את העבדה, אם הוא לא יבוא. לא תעשה, לא תקבל, אפילו אם הוא לא יבוא. זאת אומרת, אתה מגדיל את הסיכוי שהבן אדם יעשה את מה שצריך. עכשיו, הטענה שאם באמת זה כך, אז במקרה של הנדלס, ברור שלהשאיר את העבדה בבנק זה מגדיל את סיכויי ההשבה. נכון? כשהנדלס מצא את הצרור של הניירות ערך, יש לו שתי אפשרויות, לקחת את זה איתו הביתה ולהיות בעצמו המעבד, המוצא. נכון? אני מדבר ביום המציאה. הוא ילך למשטרה ויגיד להם מצאתי צרור של ניירות ערך או משהו כזה, וישמור את זה אצלו בבית, יחכה 4 חודשים. אוקיי? או שישאיר במשטרה, לא חשוב. בסדר? תלוי, אם הם דורשים ממנו, זה תלוי במשטרה. או שהוא משאיר את זה בבנק. מה יותר הגיוני מבחינת סיכוי ההשבה למעבד? ברור שהוא משאיר בבנק. המעבד לא יודע מי זה הנדלס, הוא לא שמע עליו עד שידענו שהוא עצמו המעבד, אבל כשחשבו שיש מעבד אחר, אז הוא לא יודע מי זה הנדלס, אולי הוא לא מכיר אותו, הוא יכול יותר להיזכר שזה עבד לו בבנק. אז מה הצעד שהוא יעשה? הוא יחזור לבנק וישאל אותם, חבר'ה, מצאתם פה ניירות ערך? אני איבדתי ניירות ערך פה, אולי מצאתם. המקום שאליו הוא יגיע זה הבנק. לכן אם אנחנו רוצים להיטיב את סיכויי ההשבה, ברור שיותר הגיוני להשאיר את צרור ניירות הערך בבנק. נכון? זאת אומרת, אז אם ככה, וזה מה שהנדלס עשה, אז אם ככה, אז בעצם הבנק הוא המוצא. הוא זה שצריך להחזיק את הניירות, והוא זה שצריך לעשות את מה שהחוק מחייב כדי להשיב אותם לבעליהם. וכיוון שכך, אחרי 4 חודשים, אם המעבד לא נמצא, אז זה שייך לבנק. למה לא?
מפני שאתה רוצה לדרבן את הנדלס, מה זה משנה עכשיו למי לתת? אתה צריך לדרבן את הנדלס להרים את העבדה הזו ולהביא אותה או למשטרה או לבנק, לא משנה מה.
למה כן משנה? לבנק, אני רוצה להתן.
המשטרה היא גם כן גוף שבא...
לא, אף אחד לא בא למשטרה, כמו שאני רואה את זה, שהוא עובד בקופת העם.
אבל כמו זה שהביא את זה לבנק, תדרבן אותו כתבו את המציאה אחר כך.
את מה? אני לא...
למה שהוא הולך להביא את זה לבנק בכלל? אם הוא לא יודע שהוא לא יקבל את זה.
החוק מחייב אותו לתת את זה לבנק לפי הפרשנות הזאת.
החוק לא מדרבן אותו.
החוק רוצה שהעבדה תחזור לבעליה. מה צריך לעשות בשביל זה?
לדרבן את הנדלס, להרים את זה ולקחת את זה למקום שהוא צריך.
ואז הבנק יחשים את זה במרתפים ולא יעשה עם זה שום דבר. מה האינטרס של הבנק? מה האינטרס של הבנק? הוא לא יקבל את העבדה בסוף.
הוא
לא יקבל שום דבר בסוף. הרי אם ההנחה היא שמי שלא מקבל לא עושה את מה שהוא צריך, אז הבנק לא יעשה את מה שהוא צריך. זאת ההנחה של החוק. למה נותנים את העבדה למוצא? כי ההנחה היא שאם לא תיתן לו, אז אולי הוא לא יעשה את מה שצריך. נו, אז הבנק לא יעשה את מה שצריך. ככה הם טענו. אולי, יכול להיות. שומע, אבל ככה הם טענו. הם טענו שהבנק גם עשה את העבודה, כביכול החזיק את זה 4 חודשים, לא משנה. זאת הייתה הטענה. ולכן הם אומרים, טוב, אז אם הבנק היה זה שצריך לעשות את, את הפעולות כדי למצוא את המעבד, אז הוא המוצא, ולכן צריך לתת לו את, את הניירות. ולכן בעצם הטענה שלהם שהבנק נחשב המוצא. עכשיו, בהקשר של ההלכה, זה לא רלוונטי כמובן. למה זה לא רלוונטי? כי איך ההלכה קובעת מי זכה במציאה? זה בכלל לא חשיבה, זה הדגמה שאני רוצה להביא, זה בכלל לא חשיבה תכליתית. זה בכלל לא, אני לא מחליט שהעבדה הזאת שייכת לך כדי להשיג איזושהי מטרה, כמו אופטימיזציה של סיכויי ההשבה. זה שלך, כי זה שלך, זאת העובדה. זה לא קשור בכלל לשאלה מה אני משיג עם זה. החשיבה היא בכלל לא חשיבה תכליתית. שאלה מה העובדה? למי זה שייך? זה שייך לאנדלס. למה? כי יש פה רשות הרבים, והבן אדם מתייאש, ואם הבן אדם מתייאש ואני הרמתי, וזה לא רשות הבנקים, כולם מסתובבים, וזה כמו מחוץ לשולחנו של השולחני, אז אני זכיתי, זה הכל זה שלי. בעצם, אם נחדד יותר, אז הטענה היא ש... בעולם, יש, בדיני השבת עבדה יש בעצם שתי פנים, גם בהקשר המשפטי וגם בהקשר ההלכתי. פן אחד זה כמובן השבת העבדה על המעבד. זאת לכאורה המטרה הבסיסית. הפן השני זה דיני הקניין. דיני הקניין זה מתי ואם העבדה שייכת למוצא, למעבד, או, כן, מי הוא הבעלים. בעולם המשפטי, דיני הקניינים כפופים לדיני השבת העבדה, לאינטרס של השבת העבדה. אינטרס של השבת העבדה מכתיב את דיני הקניינים. אנחנו מעצבים את דיני הקניינים כדי להשיג בצורה אופטימלית את המטרה של השבת העבדה למעבד. בעולם ההלכתי זה עובד הפוך. הפוך ממש, לא שונה, אלא הפוך. דיני הקניינים מתחילים את הסיפור. קודם כל אני רוצה לדעת של מי העבדה. אחרי שאני יודע שהעבדה היא של המעבד, עכשיו המוצא חייב לעשות את מה שהוא צריך כדי להשיב את זה למעבד. אבל אם העבדה הזאת שייכת למוצא, אז הוא לא צריך לעשות שום דבר, הוא פשוט לוקח את זה הביתה וזה. למרות שאני עומד פה ואומר, איי, 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 זה שלי, יש לי סימנים, עדים, מה שאתם רוצים, אני עושה לו ככה, תהיה בריא. אני לוקח את העבדה. התייאשת או לא משנה, מכל מיני סיבות, העבדה היא שלי. אז לא מעניין אותי שאתה הבעלים. לא בלי שאני מתווכח איתך, אני יודע שאתה המעבד. אז מה? העבדה... היית הבעלים. עכשיו אני הבעלים. התייאשות אחרי שהוא הרים זה לא מועיל, זה יותר מזה. בחוק בכלל רואים אותו כאילו התייאש, זה בכלל לא הייאוש קובע. המילה ייאוש בכלל אגב לקוחה פה מההלכה, לדעתי המילה ייאוש לקוחה פה מההלכה, אבל עושים בה שימוש כפיקציה. הטענה היא בעצם אחרי 4 חודשים, כמו שאומרים שופטי הרוב, אומרים זה מפורש, למה אחרי 4 חודשים אני נותן לו את זה? כי הוא התייאש? ברור שלא. רואים אותו כאילו התייאש, אבל למה באמת עושים את זה? לא בגלל שהוא התייאש, אלא כי זה מה שמשפר את סיכויי השבת העבדה. לכן רואים אותו כאילו התייאש, זאת אומרת, הייאוש הוא פועל יוצא. אתה בעצם מחליט שאתה רוצה לתת את זה למעבד, למוצא. אתה מארגן את דיני הקניין כך שזה ישרת את סיכויי ההשבה. כי בהלכה זה בדיוק הפוך. אתה מתחיל עם דיני הקניין, אם העבדה הזאת שייכת למעבד, אז לא יעזור שום דבר למוצא, לא 4 חודשים ולא 40 שנה ולא 4,000 שנה. יהיה מונחת שיבוא אליהו. אם אתה הרמת את זה לפני ייאוש, לא יעזור לך כלום. למה? כי הוא לא התייאש ברגע שהרמת והתחייבת להשיב. אבל אם הוא כבר התייאש כשהגעת, הרמת את זה, זה שלך, נגיד בזוטו של ים. נפל חפץ לזוטו של ים לתוך איזה ים שאי אפשר להציל את זה, נגיד. קפץ מישהו נועז במיוחד, הציל את זה מהים. אוקיי? הבן אדם, הבעלים עומד שם. הוא ראה את זה נופל מהבעלים. הבעלים עומד שם, על חוף הים. הוא קופץ למים, קופץ ראש, מוציא את זה החוצה, והולך הביתה שמח וטוב לב. אומר לו המעבד, רגע, היי, מה, אתה לא ראית? זה נפל ממני, זה שלי. אומר, כן, בטח שראיתי, להתראות. ותודה. הוא הולך הביתה. למה? הרי יש את המעבד, מה זאת אומרת? בסדר, אז מה, התייאשת, הרי ברור שאתה לא יכולת להוציא את זה מזוטו של ים, התייאשת ברגע זה נפל לשם, אחרי זה ראית שהצלתי, אז פתאום החלטת לנצל את ההזדמנות. עבוד, זה שלי.
אז לפעמים חכמים, למשל, פטרו משיב אדם משבוע. כלומר, זה היה שיקול תכליתי שהם אמרו...
תמיד במשורת הרבנן יש שיקולים תכליתיים, ולא ספק.
שהם יכולים לעקור שיקולים
דהורי. על מיד הרבנן, ברור. עשית ישר והטוב, קופים על מידת סדום. עושים בהרבה מקומות ששיקול מוסרי או שיקול תכליתי עוקר את ההלכה, אבל זה צריך עקירה של חכמים. זאת אומרת, אני שואל איך בנוי הדין דהורי את עצמו.
אבל אולי באמת
משיב אבדה לפי רש"י פתור בשבועה בדורייתא מדרבנן. יש סתירה ברש"י בעצם, אני בא מציע שם שאתם לומדים.
אולי באמת ההבדל תמון בזה שבאמת בהלכה הנושא של החזרת האבדה אתה לא צריך לפי החוק להוביל את זה לשם כמו שההלכה המשפטית הרגילה עושה, מפני שבהחזרת האבדה אתה כבר נמצא ביחסים גם בינך לבין אלוהים לבין אלוקיך, שיש לך את המצווה להשיב אבדה, ואז אתה לא צריך לכוון את זה, לעודד אותך להשיב את זה, כי ברגע שזה שלך, אנחנו סומכים עכשיו,
אבל תהיה סנקציות בעולם הבא, או לא יודע, או עירת שמיים, או מה שלא יהיה.
אני לא צריך להוביל לדיני הקניין, כדי שאתה תחזיר.
זה אני מסכים, זאת אומרת, ברור שיש פה הרקע שבתוכו פועלת ההלכה, והרקע שבתוכה פועלת המערכת המשפטית, הוא שונה לגמרי. מה שהזכרתי פעם גם בהקשר הזה, גם כתבתי פעם איזה מאמר על אימוץ נורמות הלכתיות לתוך המערכת המשפטית, ניסיון להכניס הלכות לתוך ספר החוקים הישראלי. לא תעמוד על דם רעך, אבל יש כל מיני מאבקים שבעצם אף אחד לא עניין לא דם רעך ולא הלא תעמוד, מה שעניין אותם שיהיה עוד פסוק בספר החוקים, זה חנן פורת, החוק של חנן פורת, ואלה שהתנגדו לו בדיוק בגלל זה גם התנגדו, לא בגלל שבאמת אבל אמרתי שם, במאמר כתבתי שאני לא רואה בזה שום טעם בניסיון להכניס את זה לספר החוקים, כל מיני סיבות, ואמרתי שבהרבה מקרים, אפילו שתיקח את הדברים הכי ניטרליים והכי לא תלויים בתפיסת עולם דתית, שתכניס את זה לספר החוקים, הפכת את ההיגיון ההלכתי. בעצם זה שהכנסת את זה לספר החוקים. דוגמה לדבר, זה חוק לא תעמוד אדם רעך. חנן פורט הרי נלחם על זה שזה ייכנס לספר החוקים, לא תעמוד אדם, חוק השומרוני הטוב זה נקרא במערכות נוצריות, לא משנה, שאם אתה רואה מישהו בצרה אז אתה צריך לעזור לו, אוקיי?
חייב
לעזור, כן. מוסרית ודאי, כולם מסכימים, זה לא היה ויכוח, השאלה אם להכניס את זה לחוק, זה אפילו מחייב סנקציה אם לא עשית את זה, אבל יש פה שאלה לא פשוטה. אז חנן פורט נלחם נגד העניין הזה, כן, כאילו שיש לנו הבעיה היחידה שהייתה זה שאנשים לא עוזרים אחד לשני ברחוב. הוא רצה להכניס פסוק לספר החוקים, בגלל זה הם כולם רקדו גם כשהחוק עבר, לא בגלל שעכשיו ניצלו עוד שני אנשים שמישהו עבר לידם ויציל אותם, אלא הביאו גאולה לעולם. אבל מה קרה כשהם הכניסו את זה לספר החוקים? בעולם ההלכתי יש לב, לא תעמוד אדם רעך. על הלב הזה, אם עברתי אדם רעי, אני לא נענש. זה לב שאין בו מעשה. זה לב שבמחדל. נכון? אני לא קופץ לנהר, או לא, אני לא עושה פעולה. אז אתה לא נענש, נכון? עכשיו, מה היה המצב עד שהכניסו זה לספר החוקים? שכולם ציפו ממך מוסרית לעשות את זה, אבל לא היה עונש, כי זה לא היה בספר החוקים. בדיוק מה שההלכה אומרת, נכון? עכשיו, הכניסו זה לספר החוקים, מה קרה? עכשיו יש עונש, שזה בדיוק נגד ההלכה, כי ההלכה אומרת שאין עונש. הרבה פעמים זה דון מיני ומיני והוא כי באתרה. זאת אומרת, אתה לוקח יסוד ממקום אחד, נוטע אותו בקרקע אחרת, אתה צריך לדעת שכשאתה נוטע אותו בקרקע אחרת יכולים להיות כל מיני דברים. גם אחת הטענות של אהרון ברק כנגד הטענה שצריך להשלים מההלכה בחוק יסודות המשפט, טענה אני חושב שהיא נכונה, זה שההלכה עובדת עם צורות חשיבה שונות. אתה לא יכול לקחת נורמה מסוימת של ההלכה, לשתול אותה באמצע המערכת המשפטית. לך תדע, יכול להיות כל מיני השלכות שלא חשבת עליהן, שזה לא קונסיסטנטי. זה לא מתאים, יש הרבה פעמים השלכות שאתה לא חושב עליהן. זאת אומרת שדברים מתקשרים, וההלכה איכשהו נבנתה באופן כזה שיש לה הנחות, ודברים אחרים מכסים את ההנחות האלה, אם נוצרות בעיות. החוק לא יתארגן לפי הצורות חשיבה האלה, וזה פשוט יהיה נטע זר שם. זה לא מתאים. זה ייצור חוסר עקביות בתוך המערכת המשפטית. טיעון חזק בעיניי. בכל אופן, אז הדוגמה שהבאתי שם, נגיד דיני שומרים, דבר הכי בנאלי וצמחוני שיכול להיות, נכון? לא קשור לתפיסות עולם, לא קשור שום דבר, דיני שומרים, תעשה דיני חוזים. שומר, לא קבעתם שום דבר בין השומר למפקיד. אז תיקח את ברירת המחדל ההלכתית, כי גם בהלכה, אם אתם כבר קובעים, אפשר להתנות, אין בעיה. זאת אומרת, הדיני השומרים שאנחנו תמיד לומדים זה רק ברירת מחדל, אם לא התנתה. משנה במציאה אומרת מתנה שומר חינם להיות כשומר שכר, זאת אומרת אין בעיה להתנות, אבל ההלכה קובעת את ברירת המחדל, אז תקבע את ברירת המחדל דיני שומרים גם בחוק. אם לא קבעתם שום דבר, מה הבעיה? הכי נאיבי שיכול להיות, הכי פשוט, נכון? אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? נגיד שאנחנו נקבע את המערכת ההלכתית כברירת מחדל בעולם של החוק, בסדר? אז שומר חינם יהיה פטור בגניבה ועבדה, אבל צריך להישבע שלא שלח ביד, אז מה עכשיו השופט החילוני ישביע את ה, את ה, את השומ, את השומר הגוי שהוא לא שלח ביד, או השומר האתאיסט, או השומר, אני לא יודע איזה, שהוא שלח ביד. השבועה היא חלק מה, היא חלק מהמערכת. זאת אומרת, זה בדיוק קשור למה שאמרת קודם. הרי בן אדם מפחד משבוע שבועת שקר, אם הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא. אז זה חלק מהעניין, אני מאפשר לו להיפטר בגניבה ועבדה, כי אני יודע שאם הוא אומר זה נגנב ועבד, זה כנראה באמת נגנב ועבד, הוא לא לקח את זה, כי אחרת הוא מסתכם בשבועת שקר, שזה מאוד חמור, ומפחידים אותו שעם כל הנרות וכל הדברים האלה, זה שבועה חמורה, כן, בכיתת חפץ. אבל בעולם המשפטי אתה תאמץ את דיני שומרים, אבל אין לך את הגיבוי של שבועה, זה יהיה חלקי, אז זה משבש הכל. כי בלי השבועה, מי אמר שזה בכלל נגנב או עבד? אז חובת הראיה היא בכלל צריכה להיות עליך. בהלכה חובת הראיה היא לא עליו, הוא נשבע וזהו.
מה בדין יעשה?
הוא לא יכול להישבע, אז או שהוא ישביע את הצד השני, או שאני לא יודע מה שיעשה, מתוך שאני לא יכול להישבע, אז דיני מתוך שאני לא יכול להישבע, יהיו קיימים. מה? לא, אבל בראש התביעה להישבע. אתה נשבע בפני מי? הם גם יעשו לך את כל הנרות המפחידים של השבועה שם בבית משפט.
גם
הבדים
לא ישביעו.
מה?
אדם כזה שהגיע גם...
לא, אני אומר, אדם יראה שמיים מה בית משפט יעשה איתו, ישביע אותו עם הנרות והחגיגות, מה ריקודים אינדיאנים סביב המדורה. מה הוא יעשה איתו שם? זה נטע זר במערכת המשפטית החילונית. זה לא... זה דוגמאות שמראות שהדברים הכי פשוטים, הכי בנאליים, מה הבעיה? להעביר את זה מפה לשם, זה לא תלוי בתפיסות עולם, זה לא תלוי בכלום. אז למה לא לשאוב מהמעיין העשיר, כמו הפתוס הרגיל של כל החבר'ה האלה, של ההלכה והמורשת שלנו וכל השטויות האלה? זה אי אפשר לשאוב, אין דבר כזה, זאת מערכת אחרת, ואין מה לדבר אחד עם השני. כל הערבובים האלה הם מיותרים לחלוטין, הם מיותרים ומזיקים.
יש דוגמה נוספת בעניין הזה של... כשאתה בא למשפט ואתה שואל מה יותר חמור, גניבה או גזלה, ברור לחלוטין שזה גזלה. גזלה זה בתוקפנות, זה בזה.
פה זה ארבעה וחמישה.
לפי הלכה זה הפוך. כי בגניבה אתה מסתיר את זה כאילו...
מפחד מבני אדם ולא מהקדוש ברוך הוא.
אלוהים לא משחק שם תפקיד, הוא משחק תפקיד רציני.
זה ברור שהוא נמצא ברקע תמיד, על הרבה דברים בהלכה לא מאנישים, גזלן לא מאנישים. נכון? אין עונש על גזלן, רק בשבת הגדולה של גזל. זה, לנהל ככה מערכת משפטית זה התאבדות משפטית. זאת אומרת, אתה בעצם, זה הימור לרווח בלבד. אתה גוזל. לכל יותר תפסו אותך, אז אתה מחזיר. מה קרה? אז אתה חזרת לאותו מצב שבו היית קודם. לא תפסו אותך, הרווחת. העונש מטרתו להפוך את תוחלת הרווח לשלילית. אז שאם יתפסו אותך, אז אתה תשב בכלא או תשלם פי 10. אז אם הסיכוי שיתפסו אותך נגיד הוא 50% ואתה משלם פי 10, אז תוחלת הרבע שלך היא שלילית. לכן אתה לא תעשה את האימור הזה מראש. זאת אומרת, זה לפחות הראש, העקרוני. במקום שבו אתה עושה הימור לרווח בלבד, אז משוגע מי שמנהל כך מערכת משפטית.
אבל גוזל זה לא שהוא עושה את זה בשוק מול כולם? כי גוזל זה שהוא עושה את זה בשוק. אם הוא עושה את זה במקום פרטי, אז זה כזה ליסטים מזוין, לא?
אז מה הרבה אמרתי?
אז ברור שהם פסו אותו, כולם ראו אותו.
מה זה פסו אותו? ואם זה נשים ראו אותו של פסולות לעדות, או ברח לחוץ לארץ, לא יודע בדיוק מה, יכולים להיות כל מיני דברים. אז הנקודה היא שאתה לא יכול להעניש, אתה לא יכול לבנות מערכת משפטית בלי שאתה מעניש גזלן. אז למה בהלכה זה כן עובד ככה? אז קודם כל, גם בהלכה, אם תהיה תופעה של ריבוי גזלנים, אז יענישו שלא מן הדין, ישלימו את העניין. אבל באופן בסיסי יש את העונש של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה נתפס, אז קודם כל אתה מאבד את הכשרות שלך לדון ולהעיד.
לא, אבל יש חייב רשע גדול בהלכה לגזלן, כי הוא לא פוחד לא מאדם ולא מאלוהים.
כן.
הרב נחשב לנחות.
לא, אני מבין, זה מראש, אבל בסופו של דבר ברור שגם אם לא מאנישים עושים אותך אלא רק יראה את העבדה, עדיין אם תפסו אותך אתה נקרא רשע. רשע בעולם דתי זה אחרת מאשר להגיד טוב הוא פושע או משהו כזה. הוא מאבד כשרות לכל מיני דברים. לשבועה הוא מאבד כשרות. זה לא פשוט לאבד כשרות לשבועה. אם מישהו יתבע אותך אז הופכים את השבועה והוא נשבע ונוטל. זאת אומרת, אתה לוקח סיכונים בהלכה. כל זה לא קיים בחוק. אם יאמצו את דיני הגזלה בחוק, אז זה פשוט התאבדות. זה לא, אתה לא יכול לנהל ככה. עכשיו, לכן אני אומר שהראש הוא ראש שונה. עכשיו, בהקשר הזה, פה מה שאנחנו רואים פה, זה בדיוק רואים, זה לא רק ראש שונה, זה ראש הפוך. זאת אומרת, בהקשר המשפטי, המטרה היא להשיב את העבדה למעבד. דיני הקניין כפופים למטרה היסודית של החוק. בהקשר ההלכתי, זה עובד הפוך. יש את דיני הקניין, אם מבחינת דיני הקניין העבדה שייכת למעבד, אז יש חובה להשיב לו. אבל אם מבחינת דיני הקניין העבדה שייכת לי, אז אין חובה להשיב לו. ובאמת בהלכה, מה שקובע זה הייאוש. הייאוש זה המושג הכי יסודי בהלכה. ואת הייאוש קובע אם זה שלי או לא שלך. הייאוש נעשה יותר נוח, כמו שאומרים רבותינו. אז אם הוא התייאש, אז זה לא שלו. אם הוא לא התייאש, אז זה שלו. מבחינת החוק, רואים אותו כאילו התייאש. הייאוש זה ביטוי פיקטיבי. אני משחק עם זה רק כדי לארגן את זה באופן שישרת את מטרות החוק. זה ראש אחר לחלוטין. באמת, ברק, בפסק דין שלו, הבאתי פה איזשהו קטע, הוא אומר ככה, עיון במדיניותו של חוק השבת העבדה מוביל למסקנה כי ההכרעה בשאלה למי תוענק הבעלות בעבדה, למוצא המקורי או לבעל המקום בו נמצאה העבדה, אינה צריכה להיעשות אך על פי מידת הצדק שיש בהענקת הבעלות לזה או לזה. על פי אמות מידה אלה ייתכן שבכל מקרה יש להעניק את הבעלות למוצא, שבהגינותו הרבה טרח ונטל את העבדה ואף הודיע עליה לבעל המקום ומסרה לו. אך לא זו הייתה גישתו של המחוקק. לא זו הייתה גישתו של המחוקק, אני לא יודע איפה לקח את זה, זה הוא מחליט. כי המחוקק לא אמר כלום, הרי על זה היה כל הדיון. אבל הוא החליט שזאת לא הייתה גישתו של המחוקק. מה? ברק. כן, לא זו הייתה גישתו של המחוקק, אחרי שאתה מאמץ את הפרשנות לדברי המחוקק, כמובן. המחוקק זה מי שאני רואה בריא. זאת ועוד, מידת הצדק ייתכן שדורשת לחלק את הבעלות בין השניים. גם הוא עשה משהו וגם הוא עשה משהו. יהיו בוודאי מקרים בהם מידת הצדק דורשת שלא להניק בעלות לאיש. אכן המחוקק עצמו צפה אפשרות זו בקובעו כי שר המשטרה רשאי בהתייעצות עם שר המשפטים לקבוע בתקנות של עבדות יקרות ערך, או שניתן להניח של בעלות ערך רגשי מיוחד לבעליהן, ועל סוגים מיוחדים אחרים של עבדות לא יחולו הוראות סעיף זה, או שיחולו בהערכת התקופות האמורות, או יותר מ-4 חודשים, לא משנה, יש איזה דרגת חופש. נמצא, עכשיו תראו משפט המפתח, נמצא כי ההכרעה בשאלת הבעלות היא אך אמצעי להגשמת מטרתו העיקרית של החוק, דהיינו השבת העבדה לבעליה. זה משפט המפתח. זאת אומרת, בעצם את דיני הקניין אנחנו משעבדים למטרת החוק שהוא השבת העבדה. בחוק זה פשוט בדיוק הפוך, בהלכה. בדיוק הפוך. דיני הקניין זאת עובדה, היא כפויה עלינו. יכול להיות שזה לא צודק, הכל נכון, אבל זאת עובדה שהיא כפויה עלינו, לא בידינו. אם הוא יתייעץ זה לא שלו, זה שלי. אם הוא לא יתייעץ זה שלו ולא שלי. לא משנה מה הצדק אומר, מה המוסר אומר, מה ההיגיון אומר, זה לא חשוב כלום, זאת עובדה. אם הוא יתייעץ כן, אם הוא לא יתייעץ לא. איך יודעים? אז יש אינדיקציות. יש סימן, אין סימן, מי מסתובב שם, יש כל מיני אינדיקציות. מתי, איך אנחנו יודעים שהמעבד יתייעץ? כי אנחנו לא יודעים מי הוא, אז צריך לבטח, אבל הכל נסוב סביב השאלה אם הוא יתייעץ או לא. ולכן הוא אומר, מכאן מתבקשת מסקנה נוספת, נראה לי כי אין מקום להיזקק בהכרעה אם עבדה נמצאה ברשותו של אדם אחר עם לב, לשאלה אם אותו אחר נחשב בעיני החוק כמחזיק העבדה עוד בטרם נתגלתה על ידי המוצא. כן, הבנק בצרוע הניירות שהיה מונח על רצפת הבנק, אז הבנק בעצם עוד לפני שהגיע המוצא, הבנק כבר מצא, כי חצרו כבר קנתה לו. בעצם הוא עומד לתפיסה ההלכתית שאומרת שחצרו קנתה לו. זאת אומרת, אם בהלכה, אם מישהו ייבד ברשות שלי, אני באמת המוצא, הרשות שלי בעצם קנתה לי. אז אומרת, גישה זו, מי הוא המחזיק הראשון, לא נראית בינינו כרלוונטית לעניין מטרותיו העיקריות של חוק השבת עבדה. עוד פעם, בגלל שהמטרה היא ההשבה, השבחת סיכויי ההשבה, ולא השאלה מי באמת קנה מבחינת דיני הקניין. אכן נראה לי כי המחוקק לא אימץ לעצמו את מבחן החזקה כאמת מידה להכרעה בשאלה אם עבדה נמצאת ברשותו של אדם אחר. זו לא השאלה מי המוחזק, כמו בהלכה. זה לא זאת הנקודה. רשות וחזקה, בדיוק זה המונח רשות שדיברנו על קודם, רשות וחזקה אינן היינו אך. יהיו דיני החזקה אשר יהיו. הבנק הוא בעל החזקה בשטח הזה, זה של הבנק. אבל רשות של אדם אחר זה לא חזקה של אדם אחר, זה משהו אחר. רשותו של אדם אחר, בניהם חוק השבת העבדה, לא תיקבע על פיהם, אלא על פי מטרותיו העיקריות של החוק. השבת העבדה לבעליה. זהו. אז זה הרשת שממש אומר בתמצית את ההבדל הזה. עכשיו, אז זה בעצם אומר שמבחינת ההלכה, עכשיו, ברור שגם ההלכה רוצה שהעבדה תושב לבעליה. זה, אנחנו נראה את זה בצורה יותר ברורה, וזה ברור לגמרי. אז מה? בסדר, נכון, יותר מזה. המוסר גם אומר שגם אם הבן אדם מתייאש, אתה יודע שזה שלו. אתה, זה לא שלך. מה אתה לוקח? אז תחזיר לו, אז הוא יתייאש, אז מה? למה אתה לא מחזיר לו? אז מה אם הוא יתייאש? הוא יתייאש כי הוא לא חשב שימצאו. הנה, עכשיו נדבר שכן מצאו. למה לא להחזיר לו? זה שהוא יתייאש באמצע זה, זה הופך את המוסר, זה לא נוגע בשום צורה למוסר. למה משחק הייאוש? למה זה רלוונטי? טענה היא שברגע שהוא יתייאש, עובדתית זה לא שלו, זאת עובדה משפטית. זה לא שלא, זה לא בגלל צדק, לא בגלל שיקולים תכליתיים כאלה ואחרים. מי שהתייאש, העבדה, לא שלא. עכשיו, איך אני יודע, נחזור להערה שלי בפתיחה, איך אני יודע שזה לא מוסר הלכתי או מוסר יהודי אחר מהמוסר הרגיל, המשפטי או האוניברסלי? כי חז"ל בעצמם אומרים שהמוסר היהודי אומר לא ככה. הגמרא אומרת, היה רוב העיר גויים, אם מצא במקום, רמב״ם, לא, זה המקור גמרא, אבל אני קורא מהרמב״ם. גם שכן ארוך, אותו דבר. היה רוב העיר גויים, אם מצא במקום מן העיר שרוב המצויים שם ישראל, חייב להכריז. כי ההנחה היא שישראל משיבים עבדה. ולכן הבן אדם לא מתייאש. אם הוא איבד את זה במקום שהרוב שמסתובבים שם הוא ישראל, אז הוא לא מתייאש. אבל אם מצא בסרטיה ופלטיה גדולה, בתי כנסיות ובתי מדרשות שהגויים מצויים שם תמיד, כן, זה גויים צדיקים המצויים בבתי מדרשות, זה הגמרא מצחיקה הידוע, כן, בתי מדרשות של גויים. ובכל מקום שהרבים מצויים שם, הרי המציאה שלו. ואפילו בא ישראל ונתן סימניה, שהרי מתייאש ממנה כשנפלה, מפני שהוא אומר, גוי מצא, אז הוא התייאש. אז אם הוא בא עכשיו אליי, הוא נותן סימנים. עוד פעם, זה עבדה עם סימנים מובהקים, אבל הוא איבד את זה במקום שרוב גוי. עכשיו, יתרה מזלו, לא יתרה מזלו, ועבר שם יהודי ומצא את זה, לא גוי. אז לקחתי את העבדה, עכשיו הוא בא אליי, הוא נותן סימנים. אוקיי? אז אומרים, אז המוצא אומר לו, לא מעניין, זה שלי, אתה התייאשת. כי זה רוב גוי, אם אתה לא בנית על זה שישיבו לך, לכן ברור שהתייאשת. עכשיו זה שלך, ברור, אני גם יודע שזה היה שלך. נתת בסימנים מובהקים, זה ברור זה שלך. לא משנה, אבל אתה התייאשת. אם התייאשת זה שלי. עכשיו ממשיכה הגמרא, או ממשיכה הרמב״ם, עוד פעם, זה הכל גמרא. אף על פי שהיא שלו, הרוצה להילך בדרך הטוב והישר, ועושה לפנים משורת הדין, מחזיר את העבדה לישראל כשייתן את סימניה. אתה מוס... מה? זה לא כתוב, שהוא צריך להכריז. אני מניח שזה גם מעלה, אני לא יודע עד כמה צריך, כי המושג צריך פה הוא מפוקפק. אתה לא צריך גם להחזיר, אתה רצוי שתחזיר. עכשיו אני מניח שגם רצוי שתכריז, זה גם רצוי באיזושהי רמה. אני יודע מה, איך להגדיר את הסולם של דברים רצויים. בכל אופן, אז מה רואים פה? מוסרית, גם חז"ל אומרים שצריך להחזיר אחרי ייאוש. זאת אומרת שההלכה היא לא מוסרית. זאת אומרת, הכללים המוסריים אומרים שגם אחרי ייאוש צריך להחזיר את העבדה לבעליה. אז למה ההלכה אומרת שלא? למה צריך להשאיר את זה לתחום המוסר, אבל ההלכה אומרת לא להחזיר? למה? שההלכה תיקבע לפי מה שהמוסר אומר, מה שהצדק אומר, מה הבעיה? זה אולי החידוד הכי חזק, אני חושב, של הדיכוטומיה הזו שדיברתי עליה קודם, שהלכה ומוסר זה שתי קטגוריות. מוסר זה שאלה מה ראוי, מה זה, אנחנו ככה חושבים, מה התוצאות, חשיבה תכליתית וכו'. בעולם המשפטי זה שאלה של עובדות, אם זה שלי זה שלי, לא שלי לא שלי, זה לא קשור בכלל לשאלה מה ראוי ומה מוסרי, זה לא מעניין. זה עובדות שכפויות עליי. אני אגיד לכם יותר מזה. מה המקור לזה שבייאוש הבן אדם מאבד את העבדה? סימי היוש לא כתוב בתורה בשום מקום, אין מקור אפור ככל שאני יודע, אין מקור, זה סברה של חכמים. זה בכלל מפתיע,
מה שיוש מפתיע מבעלות,
כן, זה בכלל מפתיע. כי אם אני אומר שזה לא עיקרון מוסרי אלא עיקרון, לא יודע, איזה מטאפיזי משפטי, מטא משפטי, אז איך חכמים יודעים את זה אם זה לא כתוב בתורה? מה שאנחנו יודעים, ההיגיון שלנו זה הכללים המוסריים, הצדק, זה אנחנו יכולים לדון מדעתנו. אבל אם אתה אומר שזה לא עיקרון, המוסר הוא דווקא לא אומר את זה, אז איך אתה יודע בלי שהתורה כותבת שזה בכל זאת שלך אם הוא התייאש? שהייאוש מפקיע את הדבר מבעליו. זה עוד הרבה יותר חזק. זאת אומרת, הטענה זה שיש, זה גם איזשהו סוג של סברה. זה לא גזירת הכתוב, שהפסוק אומר, טוב, המוסר אומר ככה, אבל גזירת הכתוב אחרת. אם הפסוק אומר, אז יש מאחורי זה גם איזושהי סיבה, הפסוק לא אומר את זה סתם. נכון שהסיבה הזאת היא לא מוסר וצדק במובנים שאנחנו רגילים אליהם, זאת סיבה, לא משנה איזה, מטאפיזית, מטא-משפטית, כמו שאמרתי קודם, לא, חלות הבעלות פקעה. המצב המטאפיזי שונה, אין כבר את החלות של הבעלות של המעבד. אז זה כבר לא שלו, עובדתית, זה לא קשור לשאלה של מוסר וצדק. עכשיו, איך חז"ל יודעים את זה? לא יודע, ככה מסברה, הם הבינו שאם בן אדם מתייאש, אז ניתק את הזיקה בינו לבין החפץ. כמו שכשעושים מעשה, אז נוצרת איזושהי זיקה או חלות, כל מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, אז בהייאוש מנתק את הזיקה הזאת. אגב, יש ויכוח בין באחרונים, הנתיבות ידוע, כן, שהוא אומר שייאוש זה לא הפקר, אלא ייאוש זה רק רשות לזכות. זה לא שאם אני מתייאש, אז החפץ הוא הפקר. אלא אם אני מתייאש, אז יש לך רשות לזכות. לכן בכלל לא ברור אפילו מה הסטטוס של הייאוש. זה לא
התוצאה, היא אותה
תוצאה. כן, אותה תוצאה, אבל אני אומר זה לא ברור הסטטוס של הייאוש. הייאוש הזה זה תובנה של חכמים, אבל זו תובנה של חכמים שיוצאת מסברה, לא מפסוקים, ואין מוסר. זה לא העקרונות של מוסר, כי חכמים עצמם אומרים שמבחינה מוסרית גם אחרי הייאוש אתה צריך להחזיר.
יש לזה נפקמים שיכול להתחרט על הייאוש.
מה?
הוא יכול להתחרט על הייאוש לפני שמישהו דחה. אם זה הפקר הוא לא יכול להתחרט, אבל אם זה ייאוש בלב, אז כן יכול להתחרט.
אם הוא עושה את זה נגיד לפני שניים או משהו כזה, הוא צריך להביא ראיות שהוא יתחרט, אבל יכול להיות. אני לא זוכר מה הנתיבות עושה עם זה, פשוט כשהוא אומר את היסוד הזה, הוא בטח רוצה להרוויח עם זה משהו.
זה אורטי,
לא? לא, כל אדם סביר. לא, כל אדם סביר, זאת הערכה של אדם סביר. אדם סביר שאיבד את העבדה במקום שבו אף אחד שעובר שם לא מחזיר עבדות, אז הוא מתגייש.
הוא לא יכול להתחרד, אין דבר כזה, הוא לא יכול להילחם בנסיבות האובייקטיביות.
לא, הוא יכול להילחם, הוא יכול להגיד, אני אדם חריג, אני לא מתייאש גם במצב כזה. למה לא? אם אין שום אינדיקציה למה הוא חושב, אז אני הולך עם האדם הסביר. כנראה שהוא שייך לקבוצת הרוב. אבל אם הוא אומר, תשמעו חברים, אני אחר, עוד לפני שמצאו, לא עכשיו הוא אומר, כשהוא אומר את זה בדיאמת זה לא חוכמה. אבל אומר, הוא מראש אמר, אני יודע, אני עבדה לי עבדה, זה במקום של רוב גול. אם הוא עומד בפני שני אנשים, אומר, חברים, אני מאלה שלא מתייאשים לעולם. יש לי אמון רב במוסר של הגויים. בסדר? אני לא מתייאש, אני כן בונה את זה. יכול להיות שזה באמת, באמת לא יהיה שלו. עכשיו, המאבד, המוצא כמובן לא יכול לדעת מזה, כי הוא לא יודע מי המאבד. אם הוא יודע מי המאבד, העסק היה אחר. הוא לא יודע מי המאבד. אבל עקרונית, נגיד אם אחרי זה הוא יבוא ויתבע את זה, אז יכול להיות שהוא באמת יזכה. לא זוכר מה הנתיבות עושה עם זה באמת.
יש הלכה כזאת מפורשת שמה שקבעו חזר שיש בו ייאוש, אז אפילו אם הוא אמר שהוא לא מתייאש, אז עדיין...
כן, לא זוכר.
זה שבטלה דעתו.
לא, אז אתם אומרים שבטלה דעתו צריך כל אדם, אבל אני לא יודע, במקום שבו הבן אדם אומר בפני שני עדים, בטלה דעתו צריך כל אדם, זה אם הוא טוען. אבל אם הוא אומר בריל טיים, לא אחרי שמצאו את העבדה שיש לו אינטרס, אבל בריל טיים, אני לא מתייאש, שיבטתי את זה בפני שני עדים, לא יודע, לא יועיל לו, לא יודע.
שווה לכל אחד,
נכון? בייאוש שלא מדעת, אז הוא אפילו לא יודע שזה נפל ממנו, ואז כמובן הוא לא יכול לעשות את זה בפני שני עדים, ואז תמיד נלך אחרי האדם הסביר. אז הנקודה היא שיש פה, זה דבר מאוד מעניין, כי זה אומר, מצד אחד זה אומר שזה לא עקרונות של צדק ומוסר רגילים, זה כפוי עלינו, זה איזשהן עובדות שכפויות עלינו. מצד שני, אנחנו לומדים על העובדות האלה לאו דווקא מכוח פסוקים, התבוננות, פשוט מין איזה תצפית על המטאפיזיקה של העולם, על המשפט של העולם, ואנחנו מבינים מתוך ההתבוננות על המושג ייאוש, שכאשר יש ייאוש ניתק הקשר בין האדם לבין ממונו. וזהו, ולכן אנחנו מבינים הגיונית, הגיונית, לא מוסרית, הגיונית, שהוא לא בעלים. וזה באמת, זה מאוד מרחיק לכת.
זה קשה
להגיד, היגיון
במשפט אחרות, הם גם
הולכים
לפי
היגיון. לא, הם לא הולכים לפי היגיון הזה. הם הולכים, זה בדיוק מה שברק כתב כאן. הם לא, הם מעצבים את דיני הקניין כדי להיטיב את סיכויי ההשבה. יכול להיות שברק, אם היית שואל אותו, עזוב את סיכויי השווה, אין סיכויי השווה. מה אתה אומר? ייאוש יפקיע את החפץ מרשות הבעלים או לא? יכול להיות שגם הוא היה מסכים, אני לא יודע. אבל הטענה היא שאם אתה מתבונן על דיני הקניין באופן בלתי תלוי, באופן שלא משועבד למטרות החוק, אלא אתה מסתכל באמת על המציאות עצמה, אז זאת המסקנה המתבקשת. עכשיו יש... כן. במערל, זה בער הגולה, בבאר השני, אז הוא אומר ככה, בפרק ב' דבר מציע אמרו שם שאין צריך להחזיר העבדה אחרי ייאוש בעלים. בדבר זה נראה לבני אדם רחוק שיקח אדם את שאינו שלו. זה לא מוסרי, מה אתה לוקח דבר שהוא לא שלך? הוא התייאש, מבחינה מוסרית למה אתה לוקח? זה שלו, אתה לא עבדת על זה, לא טרחת על זה, אתה, הוא נותן לך סימנים, זאת אומרת, אתה יודע את זה שלו, זה לא שאתה לא יודע אם הוא הבעלים או לא. למה שתיקח את זה? מה? אז הוא אומר, והוא לא אמר ולא טרח, ויחמוד ממון אחר, זה בכלל זה לא תחמוד, מה אתה לא תיקח ממון של מישהו אחר? ודבר זה אינו לפי דת הנימוסית. דת הנימוסית הכוונה כללי המוסר, הצדק של בני אדם. זאת אומרת, זה לא מתאים לכללי ההיגיון, הצדק והמוסר. כי דת הנימוסית, דת זה חוק, כן? מחייב להחזיר העבדה, אף אחר ייאוש בא לעבדה, מן העבדה. זה ברור שהמוסר מחייב להחזיר את העבדה. וסיבה זאת, כי דת הנימוסית מחייב דבר מה שראוי לעשות לפי תיקון העולם. מה הכוונה? שיקולים תכליתיים. בדיוק מה שאנחנו ראינו אצלנו, נכון? שיקולים תכליתיים, תיקון העולם זה השבת העבדה לבעליה. אנחנו מעצבים את כללי השבת העבדה כדי להביא לתיקון העולם, כדי להביא לשיב את העבדה לבעליה. אף כי אין השכל מחייב דבר ההוא. מאוד מעניין, כי אנחנו לא היינו בוחרים בביטוי הזה. אנחנו היינו בוחרים כאילו שהמוסר והצדק זה השכל, אבל יש את זה את הכתוב, זה לא השכל, זה לא יודע, זה משהו אחר. הוא אומר לא, הגזרות הכתוב האלה שאנחנו מדברים, זה השכל. הדת הנימוסית ותיקון העולם זה, זה כללים חברתיים כאלה של צדק ויושב, מוסר, לא מזלזל בזה, אבל זה לא השכל. השכל זה בדיוק מה שדיברתי על הקודם. זה ההתבוננות על מושג הייאוש וההבנה מה משמעותו. וזה התבוננות שכלית. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה אפילו בלי פסוקים, כמו שראינו קודם. וזה מה שנקרא שכל. הסברה, מה שאנחנו קוראים, הסברה המוסרית של הצדק, זה לא שכל אצלו, זה תיקון העולם. זה פשוט הנהגה של בני אדם. רק שכך הוא תיקון העולם. לפיכך, דת הנימוסית, יש בה לפעמים חומר בדבר מה. לפעמים היא יותר מחמירה מההלכה. מהשכל, מה שנקרא. למה? כי בן אדם אחרי יאוש, מבחינת דת הנימוסית, המוצא צריך להחזיר. מבחינת ההלכה לא. זאת אומרת, אז המערכת המשפטית הרגילה מחמירה מול המערכת ההלכתית. אף כי לפי השכל והמשפט הישר, לא היה צריך לעשות. זה מה שחזל עצמם אומרים, שרוח חכמים נוחה ממי שמשיב את העבדה גם אחרי יאוש. ולפעמים דת הנימוסית מקילה ביותר. כאשר הדבר ההוא אינו צריך לעשות לפי תיקון העולם, אף כי אינו ראוי לפי השכל, רק לפי דת הנימוסית. זאת אומרת, יש מצבים שבהם הדת הנימוסית דווקא מקילה מול השכל, התפיסה ההלכתית. איפה? לכך צריך לפי דת הנימוסית להחזיר העבדה אחר ייאוש בעל העבדה, ודבר זה הוא חומרה. זה החומרה. מה כולה? וכן להפך. אם מצא כלי זהב, כלי כסף וכלי זהב, והכריז עליו פעם אחת ושתיים, ולא דרש אדם אחר את העבדה בשנה או שנתיים, הרי הוא מעכב לעצמו ומשתמש בכלי ההוא, כי אין בזה תיקון העולם. אחר שהכריז עליו כמה פעמים והמתין שנה או שנתיים או יותר, שוב לא יבוא. ודבר זה אינו לפי התורה. לפי ההלכה זה לא עובד ככה. כי אם מצא כלי כסף או כלי זהב, דבר שלא מתייאשים ממנו, והכריז עליו פעמים הרבה, אסורים לו לעולם. שנה, שנתיים, עשר, מאה, לא משנה, אסור עליך לעולם, יהיה מונחת שיבוא אליהו. רק יהיה מונחת שיבוא אליהו, לא ייגע בהם לעולם. הרי שהחמירו מאוד. מה זה אומר? אתה מוצא כלי כסף וכלי זהב, הכרזת, עברו שנה, שנתיים, שלוש, לא הגיע מהבית. אז מה הטעם שגם אני לא אשתמש בזה וגם אף אחד אחר לא ייקח את זה? אין לזה שום היגיון. מבחינת תיקון העולם, אז תן לי את זה. יותר מזה, אם תיתן לי את זה, גם יש לי מוטיבציה לעשות את מה שאני חייב, בדיוק השיקול המשפטי שראינו. אבל, אז לכן פה הדת הנימוסית דווקא מקילה. היא תאפשר לי לקחת את זה. נכון? אבל ההלכה לא. למה? זה שייך לו. מה פתאום אתה לוקח את זה? אנחנו לא מעצבים את דיני הקניין לפי שאנחנו רוצים. תלוי מה העובדות. העובדות הן שזה שלו, כי הוא לא התייאש ברגע הרמה. ברגע שהוא לא התייאש, זה שלו. לא מצאת אותו שנה, שנתיים, עשר, אז יהיה מונחת שיבוא אליהו.
ולמה הוא לא מתייאש כי זה יקר?
לא, גם אם הוא התייאש, אבל אם הוא התייאש אחרי שאני מצאתי, זה כבר לא עוזר. רגע הרמה הוא הקובע. אם ברגע הרמה הוא עוד לא התייאש, אני חייב להחזיר. גם אם הוא התייאש אחר כך, זה לא משנה. אז לכן, זאת אומרת, ייאוש לא עובד כשהעבדה כבר ברשות המוצא. זאת אומרת, הייאוש עובד רק לפני כן. אז יש פה קולות וחומרות, אבל הצד השווה לשני, גם לקולה וגם לחומרה, זה ההבדל בצורת החשיבה. שבבחינת ההלכה זה עובדה משפטית שהיא כפויה עלינו. ייאוש, אז זה לא שלך, לא ייאוש, אז זה כן שלך. זה לא תלוי בשאלה אם זה מועיל לתיקון העולם, לא מועיל לתיקון העולם. לעומת זאת, בהגדרות המשפטיות או המוסריות הרגילות, אז אתה בעצם מעצב את דיני הקניין לפי תיקון העולם. זה בדיוק בעצם מה שאומר אהרון ברק במה שקראתי קודם. לכן פה גם רואים גם המינוח שהוא קורא לזה שכל, זה בדיוק מראה שהוא לא תופס את זה כאיזושהי גזרת הכתוב כזאת שהיא נגד השכל. לא, זה השכל. השכל זה לא מוסר, השכל זה שכל מטאפיזי. זה פשוט, זה, כמו שאמרתי קודם, זה איזשהו סוג של תצפית. איך אני יודע את זה? כמו שיודעים כל עובדה, זאת עובדה משפטית, היא כפויה עליה. אם הוא יתייעס, זה כבר לא שלו. זה לא משנה, לא תלוי אם זה צודק או לא צודק. זאת העובדה, כמו שהאש שורפת. האש שורפת, אין זה לא צודק, כי זה הטבע שלה, היא שורפת. אוקיי? איך יודעים עובדות? מתצפיות. כמובן, זה לא תצפית עם העיניים או עם החושים, אלא זה איזושהי תצפית בעיני השכל. אומרת, אני מתבונן על המושג ייאוש עם השכל שלי, ואני מבין שזאת משמעותו, שאם מישהו מתייאש, אז ניתק את הזיקה בינו לבין החפץ, וזה הכל, וזה מה שהשכל אומר. אז לא. בגלל שהשכל אומר שלא. השכל של ההלכה. אני גם לא יודע להסביר למה השכל אומר שאם הייאוש היה לפני, אז כן.
אבל שהוא
התנתק,
הוא כבר רגשית לא...
אתה מתרגם את זה לרגשית, אני מדבר על מטאפיזית, לא רגשית. יש איזשהו חוט, כביכול, חוט מטאפיזי, שקושר אותו אל ה... דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. שקושר אותו אל הרכוש שלו, והייאוש פשוט חותך את החוט. אין חוט יותר. החוט המטאפיזי נחתך. כמו שיש פעולות קנייניות שיוצרות חלויות, כי יש ישויות מטאפיזיות, יש פעולות אחרות שמנתקות מצבים מטאפיזיים. אוקיי? זה בדיוק, אני מנסה להראות את העולם המושגי הזה, שבעצם אנחנו רואים את המשפט כאילו שמאחוריו יש איזשהו עולם שלם של צללים מטאפיזיים כאלה, שהנורמות המשפטיות הן בסך הכל ביטוי שלהם, של המצב המטאפיזי. זה לא תלוי בי, לא אני קובע את זה, אני פשוט צריך להסתכל ולראות מה האמת. זה לא שאלה של שיקולים מה נכון ומה לא, זה במשעות הרבנן. משעות הרבנן כמובן הם כן עושים שיקולים כאלה, משעות דאורייתא זאת האמת, זאת בעצם הטענה. שאני אתחיל את הנושא של קניין רוחני. בקניין רוחני בעצם קורה דבר די דומה. יש התלבטות מאוד גדולה, גם כתבתי על זה פעם, יש התלבטות מאוד גדולה מה לעשות עם קניין רוחני. ברור לכולם שיש אינטרס לשמור זכויות על קניין רוחני, זה ברור לכל, גם לפוסקים, גם למשפטנים כמובן. אבל מזה שברור שיש בזה ערך, זה עוד לא אומר שיש קניין רוחני. ולכן, כשתסתכלו על מקורות הלכתיים שעוסקים בקניין רוחני וזכויות יוצרים, אתם תראו שהם נורא מתחבטים. מנסים למצוא מפה, מנסים למצוא משם, תקנה דרבנן, דינא דמלכותא, לא יודעת מה, אבל ברור לכולם שקניין אין. למה אין? כי יש את הכלל שאומר שעל דבר שאין בו ממש אין קניין. כמו שהרמב״ם כותב, על אדם לא יכול להקנות את עין הדבש או את ריח התפוח. זה דברים שאין בהם ממש, אתה לא יכול להקנות אותם, אתה לא יכול להיות אולי אפילו בעלים עליהם, זו השאלה. אז לכן קניין רוחני, זאת אומרת קניין על רעיון לא יכול להיות, לא קיים בהלכה קניין על רעיון. רעיון זה דבר מושת, כן? אנחנו מדברים על בעלות על דיסק, אין שום בעיה, אבל בעלות על התוכן שצרוב בדיסק זה בעלות על מה? דבר מופשט. אין, הדבר כזה אין בעלות. וכיוון שכך, אז הטענה, המסלולים שהפוסקים מוצאים כדי לפתור את הבעיה של זכויות יוצרים, המסלולים מאוד 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 נפתלים. הם מתפתלים נורא, כי ברור לכולם שצריך לעשות, מנסים מתוך השגרת גבול לעשות מזה איזשהו סוג של... די ברור שזה לא יוצא באמת מהאיסור של השגרת גבול. השגרת גבול זה רק בקרקע ורק בארץ ישראל. אתה משיג גבול, הכוונה אתה מזיז את הגדר בינך לבין השכן שלך, וזה רק בארץ ישראל. קרקע אינה נגזלת, מבחינת גזל אין איסור בקרקע. השגת גבול יש גם בקרקע, אבל השגת גבול זה רק בארץ ישראל.
אז בכל מותר להשיג גבול בקרקע?
אין איסור דאורייתא של השגת גבול.
זה בצד
הדין, לא רמת
את
המצב.
אין
פנטים
לא מאנשים
על זה? אולי יש איסור דרבנן כזה, אני לא יודע. לא יודע, יש הראייה... זה לא נעה בעצם, קרקע לא נגזרת. בכל אופן, אז הטענה שההרחבה של המושג הסגול לקניין רוחני, ברור שזה איזשהו סוג של אסוציאציה די פרועה. אלא מה? ברור היה לאנשים שצריך לאסור את זה. אז הם נתלים כזה, נתלים פה, נתלים שם, אבל זה לא באמת עובד. ולכן קובעים תקנות או חרמות, אגב, זה הטכניקה הכי מקובלת. זאת אומרת, מחרימים על כל מי שפוגע בזכויות יוצרים של מישהו, לאורך, אני לא יודע, מספר שנים מסוים, אסור לך לפגוע, למכור את הספר שהוא כתב. רק הוא מותר לו למכור. אבל אז עושים את זה בהחרמה. למה בהחרמה? כי אין איסור. אתה לא יכול להטיל פה סנקציה כאילו מישהו עבר איסור. אז אתה יוצר חרם על זה. אין מה לעשות. עכשיו, בעולם המשפטי, יש תמיד, כשתשמעו את זה הרצאות, אז כמו תמיד, אתם משפטנים, כששומע הרצאות על משהו, אז מציגים לך את כל האפשרויות. אבל בפועל לא כל האפשרויות באמת קיימות. אז גם בנושא של קניין רוחני יש תפיסות שרואות בקניין הרוחני איזשהו מכשיר לקידום החברה, כדי לאפשר לאנשים ליצור ולתת להם מוטיבציה וכל דברים כאלה. זאת הגישה הרווחת. יש גם איזשהו גישות ותמיד מציינים גם אותם בתור אופציה, שרואים בזה איזשהו סוג של זכות טבעית. זאת אומרת, זה פשוט שלי, כי אני יצרתי את זה. אף אחד לא הולך עם זה. זאת אומרת, זה מתארים את זה תמיד בסכמה הכללית. אתה מציג את כל האופציות, אתה מציג את כל האופציות, אבל בפרקטיקה זה לא עובד ככה. היו רוחות כאלה קצת פעם, וככל שאנחנו מתקדמים, המשפט הולך לגמרי לכיוון ההסכמי, הכיוון של התועלת החברתית. ושם מאוד ברור שמעצבים את דיני זכויות היוצרים כדי להשיג תועלת מרבית. אז קובעים עד מתי יש ועל מה יש ואיזה סוג שימוש מותר ואיזה סוג שימוש... כן, בדיוק. ואיזה סוג שימוש לא מותר. כל מיני דיונים כאלה שהם בעצם הם אותם דיונים תכליתיים. למה? כי המשפט אומרת, דיני הקניין אני מעצב לצורך המטרות שאני רוצה לקדם. זו התפיסה המשפטית המקובלת. עכשיו, בהלכה כל הפוסקים רוצים לקדם את אותם מטרות בדיוק, אבל הם מתפתלים מפה ומשם ושום דבר לא הולך, זה לא עובד. זה לא עובד, כי אף אחד מהם לא יכול להגיד טוב, אז בגלל שיש מטרות, אז לכן זה אסור. אין דבר כזה. זה אם אין בעלות על דבר מושט, אז אין בעלות על דבר מושט, אז לקחת את זה, אי אפשר להגיד את הגזלן. אז זה בדיוק אותו הבדל, כמו שאנחנו רואים בדיני השבת עבדה, שהדיני הקניין הם איזשהו סוג של עובדה משפטית שכפויה עליי. אם אין בעלות על זה, אז אין. אגב, בעיניי, אני חושב שיש בעלות מבחינה הלכתית על קניין רוחני. זה המאמר שכתבתי, אולי נדבר על זה. אני חושב שיש בעלות, בוודאי ובוודאי שהיום, וזו נקודה מעניינת, היום כשאנחנו מדברים על העולם הווירטואלי ומבחינתנו הוא מאוד מאוד מוחשי, יש בהחלט מקום לעשות איזה רוויזיה במערכת המושגים. בעוננים היום במציאות המטה-משפטית, אפילו אם אנחנו מאמצים את ההסתכלות כאילו שיש פה איזושהי התבוננות במטאפיזיקה. אבל המטאפיזיקה גם היא השתנתה, זאת אומרת, יש פה משהו, המציאות הווירטואלית היום היא מציאות לכל דבר ועניין. אנשים משייטים באינטרנט, לא רק בים. אז גם גם
במובן השם הטבע פה
השתנה. כן, בדיוק. אז עכשיו כשאתה מסתכל על על הרעיונות ואתה רוצה להבין מה המבנה המטאפיזי, יכול להיות שהמבנה המטאפיזי הוא שונה. והיום יש מקום להגיד שהדבר כזה כן תהיה בעלות, למרות שאין לזה מקור בגמרא או ברמב"ם או במה שלא יהיה, כי במציאות שלהם זה באמת היה דבר לא משיש בעליל. היום קונים את זה, מוכרים את זה, היום זה דברים, אולי הסחורה הכי לוהטת בשוק. איך אפשר להגיד שזה לא סחורה ושאף אחד לא מתייחס לדבר כזה ושאין בעלות על דבר כזה?
ביטקוין.
כן, הביטקוין, בדיוק. אז לכן, טוב, יש מקום לשקול את זה, אז אולי עוד אני אדבר.